השיעור היום לילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו פסל רחל בת רבעה אברהם יעקב זיכרונו לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה.
שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף עין ד' במציע באתר sinai.org.il. כמו בדף הקודם, גם הדף הזה הוא אוסף של דינים שלא בהכרח קשורים ללכות ריבית. נראה את המקרה הראשון שלא קשור לריבית. אני שלחתי שליח שיקנה לי סחורה במקום הזול, למשל ב-50 שקל, כשכאן זה שווה 60 שקל. הוא פשע ולא קנה. אומר רב חמה, כיוון שהוא פשע, הוא צריך לפצות אותי במה שהפסדתי. כלומר, שייתן לי כאן 60 שקל, או שיקנה לי את היין פה ב-60 שקל. זה דעת רב חמה. רב זביד מסכים איתו, אבל אומר, אם אמרתי לו, תיקנה לי יין ספציפי, אז לא, כי אולי לא מצליח לקנות את היין הספציפי, לכן הוא לא אחראי. רב אשי אומר, שהוא לא צריך לפצות אותי, ולא רק שהוא לא צריך לפצות אותי, אפילו אם אצננו במפורש, הוא עדיין לא צריך לפצות אותי, כי זה הסמכתה, והסמכתה לא קני. עכשיו, אנחנו דיברנו בדף סמכה על הסמכתה, ואמרנו שהסמכתה זה דווקא בדבר מוגזם. כאן הרי זה לא דבר מוגזם. באמת הגמרא שואלת, יש דין אחר, שאם אתה נהיית אריס שלי, וחתמת לי, שאם אוויר ולא אעביד, אשלם במיטב. אם אתה לא תעשה כלום בשדה, והשדה תשב בטלה שנה שלמה, אתה תשלם לי פיצוי על מה שיכולתי להרוויח. ושם אנחנו לא אומרים שזה הסמכתה. אז למה אצלנו זה הסמכתה? אומרת הגמרא, דבר שהוא לא בידו זה הסמכתה. דבר שהוא בידו, כמו שם בשדה, זה לא הסמכתה. וזה מביא אותנו למסלולים שראינו בדף סמכי בתוספות. גם כאן התוספות אומר את זה בדעת רשי. יש שלושה מסלולים מה זה הסמכתה. דבר שהוא לחלוטין לא בידך, כמו משחק בקוביה, זה לא הסמכתה, לפי רשי. דבר שהוא בידך ולא בידך, משהו באמצע, כמו המקרה של השליח אצלנו, שהוא יכול לקנות אבל זה לא לגמרי תלוי בו, זה הסמכתה אפילו אם זה לא דבר מוגזם. דבר שהוא כן בידו, כמו המקרה של השדה, זה לא הסמכתה, אלא אם כן מדובר בהתחייבות מוגזמת, שאז זה כן יהיה הסמכתה. אז זה שלושת המסלולים, ואנחנו עוברים לנושא הבא. שורה ראשונה בעין ד' עמוד א', שלושה אנשים נתנו לשליח כסף בשביל שיקנה להם איזשהו מוצר, והאדם הזה ערבב את הכסף, וכשהוא קנה הוא התכוון לקנות רק לאחד מהם. הדין הוא שהוא קנה לשלושתם בגלל שהוא ערבב את הכסף. אבל אם הוא היה שומר כל צרור בנפרד והיה משתמש באחד מהצרורות בשביל לקנות, אז בעל הכסף שהוא השתמש בו היה קונה. מקרה הבא, קניין סיתומתא, שורה שישית בעמוד א'. מה זה סיתומתא? רשי אומר שהסיתונאי היה מוכר לחנוונים חביות, אבל החנוונים אין להם איפה לשים את כל החביות האלה, אז הם משאירים את זה במחסן של הסיתונאי, וחותמים על כל חבית את השם של מי זה שייך. החתימה הזאת היא הסיתומתא, והדיון שלנו הוא האם הסיתומתא הזאת קונה. הראש אומר שסיתומתא זה הרבה מעבר לזה. כל דבר שהסוחרים היו נוהגים בו שהוא יקנה. אפילו תקיעת כף, כלומר לחיצת יד. אז רב חביבה אומר שסיתומתא קונה ממש, רבנן אומרים שזה לא קונה, זה רק עושה מי שפרע, כמו קניין כסף, והלכתה, אם זה מקום שנוהגים שזה יקנה, זה קונה, אם לא, זה עושה מי שפרע. מקרה הבא, שורה עשירית, אנחנו חוזרים לדין של פסיקה על פירות. אמרנו שמתי מותר לפסוק על פירות, כלומר אני משלם לך עכשיו ואתה מספק לי רק עוד חודשיים, שלוש, כשיכול להיות שהמחיר יעלה, או שכששילמתי כבר יצא השאר, או שכששילמתי היה לך כבר את הסחורה הזאת. עכשיו הדיון בגמרא היא מה נחשב היה לך את הסחורה. אז במשנה קצת הקלו ואמרו לא צריך שזה יהיה ממש מוכן, מספיק שזה כמעט מוכן. למשל זיתים וענבים בכלי שלהם כשמחממים אותם, חיטים בגדיש וכו'. אבל יש בזה מחלוקת תנאים ומחלוקת אמוראים. נתחיל במחלוקת של התנאים, שזה 12 שורות לפני סוף הדף. יש מחלוקת רבי מאיר ורבי יוסי. רבי יוסי אומר שני דברים. כל זה לפי פירוש רשי. קודם כל הוא חולק על המשנה, והוא אומר, אני לא צריך שזה יהיה מוכן עד כדי כך. מספיק לי שיש לי את זה, אפילו שזה עדיין בשלב מאוד ראשוני, זה כבר טוב. דבר שני, יש דברים שכל כך מצויים שאני אפילו לא צריך שיהיה לי את זה. כמו אפר שחור שהיו עושים מזה חמר, זה כל כך מצוי שאפילו לא צריך שיהיה לו את זה. זה דעת רבי יוסי. רבי מאיר אומר לו, צריך שיהיה לו את זה. בתוך דעת רבי מאיר נחלקו שמואל ורב. עכשיו אנחנו חוזרים לתחילת הסוגיה, שורה עשירית. שמואל אומר, כל עוד השלבים שנותרו לי עד שיהיה מוכן לגמרי הם דברים שהם תלויים באדם, זה נחשב שיש לי את זה. אם זה דבר שתלוי בשמיים, כלומר זה עוד לא גדל מספיק, זה לא נחשב שיש לי את זה. רב יותר מחמיר, והוא אומר, רק אם יש מקסימום של עוד שני פעולות שצריך לעשות, עד שזה מוכן לגמרי למחירה, זה נחשב שיש לי את זה. אם יש יותר משתי פעולות, זה לא נחשב שיש לי את זה. ועכשיו הגמרא, בהקשר של המחלוקת של רב ושמואל, תביא את כל המקרים במשנה שלנו, ובכולם היא תראה שלכאורה יש פה הרבה יותר משתי פעולות, אז איך לפי רב זה נחשב שיש לו את זה? והגמרא תביא שני סוגי תירוצים. נניח למשל שאנחנו רואים באיזשהו מקרה שיש ארבע פעולות שעוד צריך לעשות לפני שהמוצר מוכן למחירה. אז אנחנו צריכים להגיע מ-4 לשתי פעולות בשביל רב. אז אנחנו יכולים לקצץ מלמעלה ולקצץ מלמטה. כלומר, אנחנו יכולים להגיד שמדובר פה שהמוכר כבר עשה שתי פעולות, ואז נשארו לי רק שתי פעולות, ולהפך, אנחנו יכולים להגיד שזה מקום שנוהגים שהקונה הוא עושה את שתי הפעולות האחרונות, ואז נשארו לי רק שתי הפעולות הראשונות. אפשר גם לעשות שילוב ולהגיד את הפעולה הראשונה שנשארה המוכר עשה, את הפעולה הרביעית שנשארה נהוג שהקונה עושה, ובאמצע נשארו שתי פעולות, וזה בסדר גם לפי רב. והגמרא ככה עוברת את כל המקרים, גדיש, ענבים וזיתים, ביצים של יוצר וסיד, ובכל המקרים האלה היא מסבירה איך לפי רב בכל זאת מדובר שיש רק שתי פעולות, כמו שאמרנו. בחלק מהמקרים צריך להסביר את זה גם לפי שמואל, למשל ענבים וזיתים שצריך לחמם בכלי, זה לכאורה החימום הוא בידי שמיים, אז באמת תני רבי חייא שזה כבר חומם על ידי המוכר, זה גם צריך את זה בשביל שמואל. גם לגבי זריעה של החיטים בגדיש, שזה גם פעולה בידי שמיים כי הרוח היא בידי שמיים, הגמרא אומרת שאפשר לזרות גם על ידי נפה וזה בידי אדם. ואנחנו עוברים לסוגיה הבאה. פסיקה על זבל, גם תנקמה וגם חכמים התירו אפילו שאין לו, כי זה כל כך מצוי שזה נחשב שיש לו. ורבי יוסי אומר, לא נכון, למרות שזה מצוי, כיוון שאנשים משתמשים בשביל עצמם, זה לא נחשב שיש לו. עכשיו, מה ההבדל בין תנקמה לחכמים ששניהם מתירים? תנקמה מתיר כל השנה, חכמים מתירים רק בחורף. וסוגיה הבאה, שורה שנייה בעמוד ב'. זה שוב מחזיר אותנו למשנה. עד עכשיו הבנו בפסיקה על פירות, אני משלם לך עכשיו מחיר זול, וכשאני אקבל את זה, אולי זה כבר יהיה שווה מחיר יקר יותר. מחדש את המשנה שאני כקונה יכול לבטח את עצמי אפילו עוד יותר, ואני יכול להגיד לך שאם המחיר ירד ולא יעלה, אז אתה תיתן לי את זה במחיר הזול. למשל, אני שילמתי לך 5. אם זה היה עולה ל-6, זה היה בסדר. אם זה ירד ל-4, תיתן לי את זה במחיר של 4. עכשיו יש מחלוקת במשנה בין תנקמה לרבי יהודה. תנקמה אומר שאני חייב להתנות את התנאי הזה. אם לא התניתי, אז אני אקבל את זה במחיר ששילמתי, מחיר של 5. רבי יהודה לעומת זאת אומר, אפילו אם לא התניתי, הרי מה עשיתי? רק שילמתי לך כסף. כסף לא קונה. אז אתה לא רוצה לתת לי במחיר 4, אז אני מבטל את העסק. לא קונה כלום. יש מי שפרה על מי שמבטל קניין שנעשה בכסף? אומר רב יהודה, בזה אין מי שפרה. פה ברור שדעת הקונה הייתה שהוא לא יפסיד מהמחיר שהוא משלם, בזה אין מי שפרה. אבל תנא קמא אומר שחייב להתנות. עכשיו, את תנא קמא אפשר להסביר בשתי צורות. בשביל זה נחזור רגע לתחילת פרק הזהב. שם ראינו מחלוקת בין חכמים לרבי שמעון. לפי חכמים, כסף לא קונה, גם הקונה, גם המוכר יכולים לחזור בהם, מי שחוזר בו, יש לו מי שפרה. לעומת זאת, רבי שמעון אמר, רק המוכר יכול לחזור בו. הקונה לא יכול לחזור בו בכלל. עכשיו נחזור אלינו. רבי יהודה אמר, שאם המוכר לא רוצה לתת לך את המחיר של 4, פשוט תבטל את העסקה ואין מי שפרה אפילו. תנא קמא אומר, לא, אתה חייב להתנות. עד כמה הוא חולק על רבי יהודה? האם הוא אומר שאם לא התנית, אז אתה לא יכול לחזור בך בכלל? או הוא אומר, אם לא התנית, אתה יכול לחזור בך באמת, אבל יהיה לך מי שפרה. לעומת זאת, רבי יהודה אומר שאפילו מי שפרה לא יהיה לו. זה בעצם מחלוקת בין רב פאפה לרבינה. רב פאפה אומר שלפי תנא קמא, אתה כן יכול לחזור בך אם אתה לא רוצה לשלם את 5, אבל יהיה לך מי שפרה. לעומת זאת, רבינה אומר, לא, אולי המשנה שלנו, תנא קמא, זה רבי שמעון. ורבי שמעון אומר שהקונה לא יכול לחזור בו בכלל. כלומר, אם לא התנית שאם זה ירד אתה מקבל את זה במחיר של 4, אתה פשוט לא יכול לחזור בך נקודה. ואז מה חכמים של רבי שמעון יגידו במקרה של המשנה שלנו? אולי הם יסכימו עם רבי יהודה, שבדרך כלל יש מי שפרה, אבל במקרה שפה שזה הוזל, אפילו מי שפרה אין. למה זה כל כך חשוב לנו לדעת מה תנא קמא אומר? כי מסתבר שההלכה היא כתנא קמא. אז עכשיו נראה את זה בגמרא עצמה, היה מקרה שאיזה חתן של מישהו קנה בשביל החותן שלו תכשיטים של נדוניה, והוא עשה פסיקה על התכשיטים, והמחיר באמת ירד. אמר לו רב פאפה, על פי המשנה שלנו, לפי תנא קמא, כיוון שלא התנית, אז אתה לא יכול להכריח אותו למכור לך 4, אם תחזור בך, יהיה מי שפרה. אמר לו רבינה, מי אמר לך שהמשנה שלנו זה חכמים? אולי המשנה שלנו זה רבי שמעון. ולפי רבי שמעון, הקונה לא יכול לחזור בו בכלל. אבל חכמים יגידו, כמו רבי יהודה, שבדרך כלל קונה יכול לחזור בו ויהיה לו מי שפרה, במקרה הזה שזה הוזל, הוא יכול לחזור בו, ואפילו מי שפרה לא יהיה לו. אז למה אתה רב פאפה אומר שיהיה לו מי שפרה? לא יהיה לו מי שפרה. אז זה מחלוקת רב פאפה ורבינה. אומר רב פאפה לרבינה, לא נכון. גם אם תגיד שהמשנה שלנו היא רבי שמעון, ורבי שמעון בדרך כלל אומר שקונה לא יכול לחזור בו בכלל, זה דווקא במקרה שלא היה סיבה לחשוב שהמחיר ירד. אבל במקרה שהיה פער זמן בין התשלום לבין קבלת הסחורה, שזה נקרא שני שערים, כלומר השער של הקנייה והשער של קבלת הסחורה, שאז יש סיכוי טוב שמחיר גם יכול לרדת, במקרה כזה רבי שמעון בכלל לא חלק על תנא קמא, וגם הוא מודה שקונה יכול לחזור בו ויהיה לו מי שפרה. ואז לא יעזור לך להעמיד את תנא קמא במשנה שלנו כרבי שמעון, כי בעצם אין מחלוקת בין תנא קמא לרבי שמעון לפי רב פאפה. שניהם אומרים שאתה יכול לחזור בך, אבל יהיה לך מי שפרה. לסיכום, רבי יהודה במשנה שלנו ברור, אתה יכול לחזור בך ואתה חופשי לנפשך, אין אפילו מי שפרה. תנא קמא לא ברור, לפי רבינה זה יכול להיות שזה רבי שמעון, ואם לא התנית על המחיר של 4 אתה לא יכול לחזור בך בכלל. לפי רב פאפה גם רבי שמעון וגם חכמים יסכימו שאתה יכול לחזור בך, אבל יהיה לך מי שפרה. ורב פאפה מביא משנה בממחת עמוד א' בשביל להוכיח שגם לפי רבי שמעון יש מקרה שגם לקונה יש מי שפרה. אז מכאן הוכחה שרבי שמעון לא תמיד אומר שהקונה לא יכול לחזור בו בכלל. ומשפט אחרון ממש, הגמרא אומרת לגבי המקרה שאמרנו על החותן שקנה את התכשיטים, למה יש לו מי שפרה? הרי הוא רק השליח. אומרת הגמרא, לא, הוא לא היה השליח, הוא קנה לעצמו והוא מכר את זה לחותן שלו. הגענו למשנה בעמוד ב' עד כאן.